שלום, אני סתיו אלטפירו ואתם מאזינים לטק-טוק, הפודקאסט הטכנולוגי מבית ישראל קלאוד.
אז שלום לכולם, ותודה שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף של טק-טוק. היום אנחנו נדבר על התשתית הדיגיטלית בארגון שלכם, והאם היא באמת מוכנה לעידן ה-AI. נמצא איתנו תום קורן, שהוא מנכ"ל קבוצת אקסלרה. אז לפני שנצלול לעומק, תום, אני אשמח שתציג את עצמך ואת הנושא בכמה מילים.
בטח. היי, אני תום קורן, מנכ"ל אקסלרה. אני נמצא בעולמות התשתיות הדיגיטליות הבינלאומיות קרוב ל-15 שנים, ויודע טוב מאוד שכל בעיית תשתית קטנה יכולה להפוך מיד לבעיה ארגונית גדולה. מה שאנחנו רואים היום בעידן ה-AI זה פער משמעותי ובלתי נתפס. הרבה ארגונים בטוחים שהתשתית שלהם בסדר, אבל בפועל היא נבנתה לעולמות ישנים כמו ERP ו-BI, ולא לעולם החדש של עומסי GPU, זרימת דאטה רציפה, או latency שצריך להיות קרוב לאפס. והאמת, לא אשמתם. פשוט העולם מתקדם הרבה יותר מהר מהתשתיות, ופה אקסלרה נכנסת לתמונה. למי שלא מכיר, אנחנו לא בענן ולא מפתחים מודלים, אנחנו שכבת היסוד או שכבת הבסיס, כפי שאנחנו אוהבים לקרוא לזה. אקסלרה אחד משלוש חברות בארץ שבבעלותם קבל תת ימי, והיחידה שבבעלות ישראלית מלאה. בערך 30% מתעבורת הדאטה אלו מישראל עוברת דרכנו, ואנחנו מוגדרים כתשתית קריטית חיונית למדינת ישראל. יש לנו גם רשת סיבים ארצית, חוות שרתים בישראל ובקפריסין, ויכולות לספק קישוריות גלובלית של מילי שניות בודדות. כל התשתית הזאת מאפשרת לנו בעצם לספק יכולות AI as a service, GPU, hosting וקולוקיישן, שבסופו של יום מותאמים לעומסי ה-AI האמיתיים, כולל גיבוי ושכבת התאוששות בקפריסין. מטרה שלנו פשוטה, לאפשר לחברות מסטארט-אפ ועד אנטרפייז לבנות ולרוץ עם AI בלי שהבסיס יקרוס. כי לפני האלגוריתמים והמודלים צריך תשתית שמסוגלת להחזיק אותם. ברוב המקומות עדיין היא לא שם.
מעולה, יופי של אינטרו תום, תודה רבה. אז באמת אני ככה אשמח שנצלול לשאלתנו הראשונה. AI מתקדם בקצב אדיר בשנתיים האחרונות, אבל באמת רוב השיח מתמקד במודלים. מה בעצם קורה ברמת התשתיות שהופך אותן לבסיס אמיתי של מהפכת ה-AI?
כשמסתכלים על מהפכת ה-AI, כמו שציינת, בדרך כלל הדבר הראשון שכולם מתייחסים אליו הוא מודלי שפה גדולים, GPU ושירותי ענן. אבל חשוב להבין שמאחורי כל זה מתרחשת מהפכה עמוקה ומשמעותית לא פחות, אפילו יותר, וזו מהפכה בתשתית עצמה. אפשר לראות מה קרה בשנתיים האחרונות שבה הדרישה לכוח חישוב, אנרגיה וכישוריות קפצה בקצר שארגוני או אנשי ה-IT טרם חוו עד היום. ואת זה לא רק אני אומר, אלא כמובן גם גופי מחקר מכובדים בעולם, שמציינים את זה בצורה מאוד פשוטה וברורה, בזה שהם אומרים, התשתיות הקיימות לא בנויות לעמוד בעומסי ה-AI, וכתוצאה מכך אנחנו רואים בעולם דרישה אדירה וחסרת תקדים, גם לחוות שרתים וגם לחשמל. המשמעות האמיתית היא שלראשונה, התשתית ולא התוכנה, מהווה את הגורם המרכזי שיכול להגביל חדשנות. אנחנו רואים שארגון שמריץ מודל גדול, גם עם בענה, מגלה מאוד מאוד של latency, רוחב פס, יתירות, וקרבה גיאוגרפית לנתונים מכתיבים את הביצועים. במילים אחרות, מהפכת ה-AI האמיתית מתרחשת מתחת לפני השטח, אפילו מתחת לפני המים, בתשתיות עצמן.
מעולה, זה בדיוק ההסבר המקיף שאנחנו כולנו מחפשים ורוצים להבין באמת כדי לצלול את זה יותר לעומק. אז למה בעצם מתכוונים כשמדברים על ארגון עם תשתית שהיא AI ready? איך אני יודע אם הארגון שלי כזה ומה התשתית הזאת צריכה לכלול?
בטח, אז אני אסביר את הנקודה הזאת קצת יותר לעומק. כשאנחנו מדברים על תשתית שהיא AI ready, אני מתכוון לזה שלארגון יש את הבסיס שהופך את ה-AI לאפשרי. אנחנו עוד פעם לא מדברים על מודלים ולא על האלגוריתם, אלא לשכבה שמתחת להכל שמאפשרת לכל זה לעבוד. כי בסוף כדי ש-AI באמת ירוץ כמו שצריך, יש לפחות לראייתי 4 מרכיבים קריטיים שצריכים לעבוד ביחד. וניגע בהם. המרכיב הראשון ודי בסיסי זה התשתית הפיזית. בסוף זה חוות שרתים, חשמל, קירור, ולא מעט מערכות שנדרשות על מנת להחזיק תומסי החישוב המאוד כבדים. שוב, מודלים גדולים דורשים כוח חישוב והרבה, ואם הבסיס הפיזי לא ערוך לזה, אין AI. מרכיב שני, הוא בסופו של יום היכולת להזיז את הנתונים בתוך סביבת החישוב. וגם כאן מתייחס לזה מזווית של התשתית ולא מהזווית של AI. כשאנחנו בסוף עובדים עם AI, צריך לחבר בין כוח החישוב לבין איפה הנתונים נמצאים. אם נדמה את זה בסוף לאיזשהו כביש או אוטוסטרדה, אם יש פקק, נקרא לזה, בין הנתונים לבין כוח המחשוב, ה-AI לא יעבוד, ייתקע. אנחנו מדברים פה בסופו של יום על עניין של רוחב פס פנימי, תכנון הדאטה סנטר, ובסוף למנוע כל צווארי בקבוק בזרימת המידע. מרכיב השלישי וקריטי נוסף זה הקישוריות החיצונית. כאן הכוונה לצנרת שמחברת בין מדינות, בין חוות שרתים, ואפילו בין הענן לבין הארגון עצמו. מה שחשוב כאן זה latency או השיהוי. היכולת לחבר בסוף בין אזורי חישוב שונים בעולם במהירות גבוהה היא סופר קריטית לדבר הזה, שוב מאותו עולם של האוטוסטרדה והפקקים. אם אנחנו צריכים להביא נתונים מישראל לאירופה או לאמזון והקישוריות לא יציבה, אז needless to say, אין לך יכולת לבצע חישובים בזמן אמת, ולמעשה אין AI. המרכיב הרביעי והאחרון בשרשרת הערך של ה-AI ready, זה בסוף היכולת לנהל ולשלוט בכל המערך הזה. מניטור, הבטחה, תגובה לעומסים, יכולת להגדיל משאבים בלחיצת כפתור. בסוף נזכור, AI זה תשתית שהיא מערכת חיה, לא משהו שעושים לו איזשהו deployment וביי ביי. אז בסופו של יום שכל ארבעת הרכיבים הללו מתוכננים כמו שצריך ומנגנים יחד, הארגון הוא באמת AI ready. וצריך לזכור בסוף ברמת התשתית הארגונית, שחוזקה הוא כפי החוליה הכי חלשה. כלומר, אם אחד מאותם רכיבים לא קיים או לא מנגן כמו שצריך, זה מספיק כדי להפיל את כל מגדל הקלפים בעצם.
אתה יודע, שאלה שבאמת עולה לי ממה שסיפרת, הזכרת לנו באמת שיכולים להיות פערים ברמת התשתית. כלומר, יכול להיות שהרבה ארגונים חושבים שהתשתית שלהם מוכנה ל-AI, אבל בפועל זה לא המצב. מה הגורמים הנפוצים לפערים האלה, כאילו לפי דעתך?
אז אני חושב שיש קודם כל כמה סיבות לדבר הזה. אני חושב שהרבה ארגונים באמת בטוחים שהם מוכנים ל-AI, אבל בתכלס שהם מוכנים את הדבר הזה לעומקו, הם לא. וזה נובע בעיקר מההסתכלות שלהם על התשתית במשקפיים של לפני המהפכה. אפילו אני מתגרה לומר שבועים בסוג של קונספציה, אפרופו מה קורה במדינתנו. זאת אומרת, הם בודקים שהשרתים עובדים, שהרשת יציבה, שיש ענן, בגדול הכל נראה תקין. אבל ה-AI מכניס לנו למשוואה דרישות חדשות שלעולם לא היו עד היום, לבטח לא לפני 5 שנים. ולכן אנחנו מסתכלים על התשתיות של לפני 5 ו-10 שנים, אני אתן איזה דוגמה מעולם הקבלים התת-ימיים. בהיסטוריה קבלים תת-ימיים היו כבלי נחושת. היום הם סיבים אופטיים. למה? הקצבים, הדרישה לקצב נתונים הגבוה, הוא כזה שלא יכול לעבור בתשתית של נחושת, ולכן זה לא ששיפרו את התשתית הישנה, החליפו ויצרו תשתית חדשה. אנחנו מדברים פה באמת על שינוי של פרדיגמה. אם לפני 5 ו-10 שנים התשתיות נבנו לעמוד בעומסים הקלאסיים שכולנו מכירים, הם לבטח לא נבנו למודלים כבדים, עיבוד רציף של נתונים, ולא לדרישות real time. אז בסוף נכון, נראה שהכל עובד, אבל בקצבים שה-AI דורש, זה לא עומד. בנוסף, יש פער אדיר שאנחנו בהחלט מזהים אותו בלא מעט מהארגונים, בכל מה שקשור לאיך הנתונים זזים בפועל, בין סביבת החישוב לבין המקום שבעצם נמצאים הנתונים. פה כל הנושא שקשור ל-latency או לשיהוי, שאגב לא תמצא בשום דוח של אף חברה שום מדד שקשור בסוף ל-latency, אבל בוא נבין, ה-latency הוא הגורם שיכול להיות בין 0 ל-1 או בין הצלחה לכישלון, כי בסוף כשהדברים לא עובדים כמו שצריך, לא מגיבים בזמן, אז הבעיות מתחילות, וכל המערכת הזאת כמובן לא יכולה לנגן. גורם האחרון שיכול לגרום לפערי התשתית הזאת הוא בעצם תכנון של אנרגיה וקירור. רוב הדאטה סנטרים הארגוניים שנבנו בעולם לא נבנו להחזיק GPU ברצף. ושוב, הם נראים יציבים עד שאתה מגיע לנקודה שמתחילים להעמיס על השרתים, והכל קורס. במילים אחרות, הפער לא נובע מזה שארגונים עושים משהו לא נכון. הוא פשוט נובע מזה שדרישות התשתית היום, בגלל מהפכת ה-AI, פשוט שונות לחלוטין ממה שאנחנו רגילים עליו. המעבר הזה בין תשתית שהיא מספיקה לדרישות של פעם, ERP, BI, ובין תשתית שמותאמת ל-AI, הוא הרבה יותר משמעותי מכפי שהוא נראה מבחוץ.
באמת זה נשמע, גם לפי מה שאתה מציין, שיש לא מעט פערים שעדיין ארגונים צריכים לגשר עליהם בכל מה שקשור לתשתיות. ממש מעניין אותי לדעת, אם לדוגמה היית CTO, או מנהל תשתיות של איזשהו סטארט-אפ או חברה בצמיחה, איזה דברים מרכזיים היית בודק, או במה היית משקיע בשביל לבנות תשתית שתומכת ב-AI ממש כבר היום, אבל גם כזו שיכולה לגדול יחד איתך?
אני לפחות הייתי מסתכל על שלושה דברים שמבחינתי הם הכי קרדינליים בסופו של יום בהתקדמות במהפכת ה-AI. ובלי קשר אם אני סטארט-אפ או אנטרפרייז. הדבר הראשון זה המיקום, איפה הנתונים נמצאים ביחס לסביבת החישוב. פעם נגענו בזה, בכל מה שקשור ל-latency והמרחק בין שתי נקודות העניין היום. הרכיב השני הוא בעצם איך אותם נתונים זזים, הפלואו של התעבורה. והשלישי זה היכולת to scale, היכולת בעצם של התשתית להמשיך את הצמיחה ואת הגידול. אז בסטארט-אפ זה מאוד קריטי, needless to say, כי אתה לא רוצה לבנות משהו ואחרי חצי שנה להיתקע. וכמובן באנטרפרייז זה אתגר שגדול פי כמה וכמה, ריבוי משתמשים, ריבוי מערכות, והרבה יותר מערכות ששלובות זו בזו. אבל עם אנטרפרייז או סטארט-אפ, העיקרון הוא זה, AI לא עובד טוב כשיש מרחק בין הנתונים לבין סביבת החישוב. כשיש latency גבוה או אין יכולת לצמוח. לכן מה שלפחות אני הייתי עושה, בקובע שלי כ-CTO, זה בשלב הראשון והבסיסי, עוד לפני שאני רוכה GPU, בוחר ענן, זה לבדוק את הדברים האלו. וזה שוב נכון לכל ארגון בכל סדר גודל.
מעולה, תום. זה, מה שאמרת בסוף זה לדעתי בדיוק כל מה ש-CTO מנהל תשתיות צריך לשמוע וצריך לדעת להנחיל אצלו בארגון. ברשותך, אני ככה רוצה להוסיף איזושהי שאלת בונוס, טיפה לאתגר אותך, מה שנקרא. אני יודע שהקהל שלנו ישמח לדעת לגבי בינה מלאכותית, הרי היא מוסיפה המון עומסים כבדים על תשתיות, וארגונים תלויים בזמינות גבוהה ובתגובה מהירה. איך נראה היום DR בעידן של ה-AI? מה צריך לעשות כדי לוודא שגם במקרה של, לדוגמה, יש תקלה, המערכות החיוניות של הארגון ימשיכו לעבוד?
שאלה מצוינת. אני קודם כל אענה בצורה הבאה. בעולם של ה-AI אפשר למחוק את שתי האותיות DR, קודם כל, ואני אסביר. אם בעבר התאוששות מאסון היה בעצם להחזיר שרתים שעבדו לפני רגע, להחזיר אותם לפעילות, אז כשמודלים עובדים בזמן אמת ויש עומסי GPU מטורפים ופלואו יציב וקבוע של נתונים, DR או התאוששות הופך להיות משהו הרבה יותר עמוק. בעולם ה-AI אתה צריך לשמור על רציפות של הנתונים, ציינת את זה יפה, רציפות של חישוב ורציפות של קישוריות. אם אחד מאלו נופל, כל המערכת נתקעת. מה זה אומר בפועל? ככה, קודם כל, יתירות גיאוגרפית אמיתית. לא שני חדרים באותו בניין או בניין אחד ליד השני, אלא אזורים שונים לחלוטין. שוב, המשחק פה הוא להשאיר את הכל עובד באופן קונסיסטנטי ובאותה רמה. אנחנו רואים את זה בכל העולם. ארגונים מבינים שאם מרכז אחד נופל או עמוס, הם צריכים להיות מסוגלים להעביר את סביבת החישוב לאתר אחר בתוך שניות. דבר השני, שהוא סופר קריטי בתווך הזה, הוא בעצם הקישוריות בין אותם אתרים. עוד פעם, אותה דוגמה של אוטוסטרדה, שצריכה להיות פנויה לחלוטין ולאפשר את זרימת הדאטה באופן מהיר ורציף, ואם אין חיבור טוב בין שני דאטה סנטרים, אז אין באמת אפשרות להעביר עומסי AI. ושוב, וזה חוזר כחוט השני בכל השיחה שלנו, latency is a killer. הדבר האחרון בעצם הוא, אם בעולם הישן אתרי גיבוי או אתרי DR, היו סוג של רפליקציה, אבל לא בצורה מלאה. זאת אומרת, אם היה אתר ראשי שנותן מגוואט של חשמל, אז אתר גיבוי היה בדרך כלל פחות. אבל היום זה כבר בלתי אפשרי. למה בלתי אפשרי? בגלל הכוח החישוב האדיר. הדרישה היא שאותו אתר יהיה מסוגל לתת בדיוק את אותם יכולות, כמו האתר הראשי שנפל. לכן אנחנו רואים יותר ויותר ארגונים בארץ שבוחרים לעבוד, גם עם נקודה שנייה מחוץ לישראל. בנקודה הזאת, למשל, קפריסין והמרחק הגיאוגרפי יחסית קצר לישראל, מאפשר קישוריות עם שיעוי נמוך ביותר של מיליסקנד, מספר מיליסקנד בודד, ככה שבכל המובן של המרחק, אנחנו, זה קפריסין, אבל זה כמו בישראל, כך שנהננים באמת מהיתרון של המרחק ומהיתרון של המהירות. אז בסופו של דבר, המשמעות של DR בעידן ה-AI, זה אחד שאין DR באמת, צריך בסופו של יום לעשות איזה סוג של copy-paste למערך, אבל בעידן של AI, צריך לאפשר למערכת להמשיך לעבוד גם עם אחת מאבני היסוד נופלות. וזה בסוף דורש תשתית חזקה, יתירות אמיתית, וקישוריות שלא נופלת גם בעומסים כבדים.
מעולה, תום. באמת, אני חושב ששני המשפטים האחרונים שציינת, כמו שאמרת, זה אבני היסוד, שגם אם אחת מהן נופלת, זה show must go on. הכל חייב להימשך, וכמובן הכל חוזר לתשתית החזקה שציינת. קודם כל אני רוצה להודות לך ששיתפת אותנו בידע שלך, לטעמי ואני בטוח גם לטעם הקהל שלנו, היה פרק מאוד מעניין וחשוב, והמאזינים שלנו הסכימו איתי, אז שוב תודה לך שהשתתפת, ותודה לכם שהזנתם, ואנחנו נשתמע בפרק הבא.
תודה רבה.